ערב טוב, חודש ניסן שמח. אני מאוד מקווה שתצליחו לשמוע אותי. מי שומע? שומע. חודש ניסן המבורך, חודש של ניסים. בשבת חגגנו גם את יום הולדתו של רבי נחמן, שאמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נער המתאר מכל הכתמים, אני איש פלא, ונשמתי פלא גדול, חידוש כמוני לא היה מעולם. יכול לחזור? עכשיו, האמירה הזו גם ראוי שנאמר אותה כל אחד על עצמנו. ניצחתי ואנצח, במובן הזה, ניצחתי זה מלשון, וגם לנצח את ההתנגדות. וגם שהטוב שבי הוא יהיה נצחי, הוא לא זמני, הוא לא רגעי. הטוב שבי הוא נשמר. אז רבי נחמן אומר על עצמו ונותן את הכוח, וכל אחד מאיתנו ממש לומר את האמירה הזו, ניצחתי ואנצח. זה להסתכל על כל המקומות שבהם הצלחנו לפעול טוב על עצמנו. גמרתי ואגמור. כל יום, כל משימה שעלתה יפה, גמרתי ואגמור. אני נער המתאר מכל הכתמים. אפשר גם לומר שכתם זה מה שמסתיר על האור, זה עניינו של כתם, או מה שמסתיר על הבגד. והנער הוא מחבס ומשחרר את הכתם. אז במובן מסוים גם רבי נחמן אמר את זה בהקשר של נשמות ישראל, וגם במובן שלכל אחד מאיתנו יש את המשאבים שבכוחו להתחבר אליהם, אל אותם משאבים, ולהוציא את הטוב שבו מן הכוח אל הפועל. נער המתאר את כל הכתמים. כביכול הכתמים זה מההתנהלות היומיומית שלנו. והמימד של הנער זה שאנחנו בקשר עם הנשמה. אני איש פלא ונשמתי פלא גדול. חידוש כמוני לא היה מעולם. ואפשר להגיד את זה בענווה גדולה, לא באגו. אני איש פלא. אפשר גם לומר את זה, אני אשת פלא. ונשמתי פלא גדול. ונחמן נותן לנו את הכוח לכל זה. עכשיו, בחסידות מוסבר שכל דבר יש קו ימין וקו שמאל וקו אמצע. קו ימין זה היכולת להסתכל על המציאות כפי שהיא בשורשה מתוקן בעולמות העליונים. קו שמאל זה להסתכל על המציאות כפי שהיא נקלית לעינינו. אם נדבר על זה בהיבט של תיקון או בהיבט של טיפול או בהיבט של ריפוי, אז קו ימין זה לראות את הבן אדם קודם כל עם האיכויות, הכוחות, העוצמות והמשאבים שיש לו בעולם הרוחני העליון, ואחרי זה לראות אותו איך הוא נראה לפנינו. זאת אומרת, קודם כל להאמין באיכויות שלו, התמונות והגנוזות, ואז להסתכל עליו כפי שהוא נגלה מול עינינו. קו שמאל זה קודם כל לראות אותו כפי שהוא עכשיו, ואז לחפש באיזה דרך מביאים לו, מחברים אותו אל המשאבים שלו. יש סיפור על האדמו"ר הזקן, בעל התניא, שמינה את בנו אהובו, רבי דוב בר, האדמו"ר האמצעי, שידריך את האברכים החסידיים. ויום אחד הוא עסק בהדרכתם באיזשהו עניין, דיבר איתם על העניין של תפילה במתינות. הוא נורא התרגש, עד כדי כך הוא התרגש, הוא נהיה חולה והוא שכב במיטה. שאל אותו אחד מוותיקי החסידים למה הוא כל כך התרגש מהעניין הזה, למה הוא נכנס לזה ככה עם כל הלב. אז הוא אמר שלפני שהוא התחיל לעסוק בהדרכת החסידים, אז אבא שלו ציווה עליו שמה? אמר לו על יהודי צריך להסתכל כפי שהוא נמצא במחשבה הקדומה שבאדם קדמון. אדם קדמון זה מושג קבלי של ראשית ההשתלשלות, ההשתלשלות הכי ראשונה של הבריאה נקראת אדם קדמון. בדרך כלל בספרי הקבלה זה מופיע בצירוף האותיות א' ק' בראשי תיבות. כשרציתי קצת לקרוא על העניין הזה, על הערך הקבלי הזה שנקרא אדם קדמון, אז כתבתי בגוגל, אז עלה אדם קדמון והיה כתוב בסוגריים קבלה, ועלה ערך אדם הקדמון, שזה הביטוי יותר מוכר לנו, אל תבלבלו, בקבלה זה בלי ה-A, אדם קדמון, שזה אותו מימד הכי ראשוני שקיים בעולמות. ומה? אז הוא אמר שאבא לימד אותו, אדמו"ר הזה, כן, שעל יהודי, גם כשאתה רוצה לעזור לו, לסייע לו, לתקן, תנסה לראות אותו קודם כל, איך הוא בשורש הכי שורשי שלו, בשורש הכי מתוקן, ששם הכל מתוקן. זאת גם כשאתה רואה בן אדם בנפילה, וגם כשאתה רואה בן אדם בשבירה, אתה מאמין בו. ובאמונה שלך אתה בעצם מחבר אותו אל אותו חוט דקיק ונסתר שמחבר אותו אל האין סוף, אל הנשמה, אל מקור נשמתו שמשם הוא יכול לקבל כוחות. עכשיו, בכל מקרה אנחנו מחוברים לנשמה, רק אם התודעה שלי לא מחוברת, אז כביכול אין לי גישה אל אור הנשמה ואל משאבי הנשמה. ואם אני מאמין בזה, אז יש לי גישה אל אותם משאבים. אז זה טקסט שהוא די ארוך, איפה שקראתי את העניין הזה, שאחרי זה האדמו"ר האמצעי אמר לו אותו חסיד ששאל אותו, שבוודאי ככה גם כל אחד צריך להסתכל על עצמו. קודם כל לראות אותו במימד המתוקן, שבראשית הבריאה, לפני כל קלקול והסתרה. ואחרי זה לראות אותו כפי שהוא במציאות הלא מתוקנת, ולראות איך למשוך את סדר התיקון. עכשיו, מה שמעניין שם באותו סיפור שעכשיו ציינתי אותו בפניכם על האדמו"ר האמצעי, שהנושא שהוא דיבר עם החסידים זה על תפילה במתינות. זאת אומרת שהוא כביכול, ככה הבנתי ממש דבר מתוך דבר, מתוך הסיפור, שתפילה במתינות, זאת אומרת תפילה בהתבוננות, שזה הדבר שגם המתפללים המקצועיים לא עושים, זורמים עם התפילה. מתינות זה אומר שנותנים לזה עוד כמה דקות מעבר לקצב ההתקדמות של המניין למי שמתפלל במניין. זאת אומרת לתת לזה תשומת לב ייחודית. כי בכל האדמו"ר האמצעי רומז לנו שתפילה במתינות היא זו שמחברת אותנו אל אותו מימד ראשוני של מקום השלמות. וגם במושג תפילה צריך לזכור תמיד שיש את שני המימדים, יש את העניין של אני מבקש משהו שחסר לי, זה עניין אחד, ויש את העניין של ממש ליהנות מפסוקי הודאה וזמרה, לספר לעצמי ולעולם כמה השם גדול, כמה העולם יפה, כמה הבריאה מושלמת, כמה הבריאה צבעונית. ואת המקום הזה אנחנו שכחנו. והאדמו"ר הזה, עליי זה לפחות השפיע, קראתי את הסיפור הזה ביום רביעי שעבר, וזכיתי שזה השפיע עליי בשבת בבוקר. לפעמים אני מגיע לבית כנסת, ואין לי כל כך חשק לתפילה בשימת לב, מכל מיני סיבות, ואני מתפלל בקיצור, שזה גם בעיניי דבר מוערך, ושאר הזמן אני קורא סיפורי צדיקים. אני בכוונה אומר לכם את זה, שתדעו שאני רואה בזה ברכה רבה. העיקר זה לשבת בכנסת ולא לפטפט. לא לפטפט, לא שיחות חולין ולא דברי חולין. אבל זה נפלא מאוד גם לקרוא סיפורי צדיקים, מי שאין לו חשק להתפלל. כי גם כשאין לך שקל להתפלל, מתפללים קצת, מתפללים כמה שמתאים, כמה לפי המידה שלנו. בטח יש מי שטועה בליבו, למשמע סיפור כזה, בשקט בשקט בלב, אתה? אז כן, אני. רק אני מתחזק. אני לא אוהב להישאר בבית. גם כשאין לי חזק להתפלל, אני מאוד אוהב את בית הכנסת, מאוד אוהב את ההתעוררות שבתפילה, וגם אני יודע כמה זה מכניס חשק דקדושה, ואת השם מכל סיפורי צדיקים. ואיפה שבאה התפילה, אני מצטרף. באותו בוקר ושבת האחרונה, באתי עם כל האופציות פתוחות. לפעמים זה הכרח נפשי. זאת אומרת, תחושה כזו ש... להיענות לה. אבל באתי, אמרתי, מה עכשיו? תפילה או סיפורים? ונזכרתי בדיבור הזה של האדמו"ר האמצעי, תפילה במתינות. וזה כל כך העיר לי. והתחלתי להתפלל במתינות. אין הכוונה באיטיות, אבל ממש בשימת לב. וכל כך נהניתי, ופתאום אותו קהל שבשבתות אחרות נראה לי מתפלל כל כך מהר, אמרתי, לאן הם ממהרים? רגע, לאט לאט. הפך להיות כל כך מתוק ונעים. אז תודה על האדמו"ר האמצעי, שבמשפט אחד שהוא של סיפור שקראתי אודות זה, שהוא הדריך את האברכים החסידיים בתפילה במתינות. וזה היה ממש אירוע משמח. מתי זה יחזור על עצמו, אינני יודע, אבל אני מקווה שאתם תספרו לי שפגשתם את זה מפעם לפעם. תראו שרבי נחמן ידע הרי ליהנות מהתפילה. הצדיקים הם היו ממש מתקשרים אל האותיות. ממש גם יש ביטוי כזה שנקרא עולמות, נשמות, אלוקות. הנשמה זה אני. והאלוקות זה שיש בתוך האות, כביכול כל אות זה צמצום של אלוקות. ועולמות, כנראה כל אות זה עולם שבתוכו יש אלוקות. והבעל שם טוב אומר ממש לעשות כמין מדיטציה לאותיות, כל אות ממש לשים לב אליה כפי שהיא. כל אות זה ממש, מאלף בית העברי זה אור אין סוף. ורבי נחמן יש לו תורה בתורה סמכי, בליקוטי מורן, ששם הוא מדבר ממש איך הוא מתפעל מהאותיות. קראנו את זה פה לפחות פעם אחת. אבל בזכות ההקשר שעליו אנחנו מזכירים, אותו הזכרנו עכשיו, שתפילה במתינות, אני אקרא את זה בפניכם שוב. כי כל דיבור ודיבור הוא עולם מלא. דיבור של תפילה, מה הכוונה עולם מלא? מאיפה עוד מוכר לנו הביטוי עולם מלא? כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. זאת אומרת, יש לי מחשבה שהאדם הוא רק פרט מתוך איזה מכלול, אבל הוא לעצמו כביכול אין לו ערך, הוא רק חלק מהפאזל. ואיך חכמינו אומרים שבמידה מסוימת הוא הפאזל השלם. יש גם את השלמות שבשלמות, רק כל דבר הוא שלם בפני עצמו, הוא גם חלק והוא גם שלם. זה הסתכלות שהיא מאוד פותחת ההבנה הזאת, עולם מלא. אז ההתייחסות הוא להציל בן אדם אחד, הוא העולם המלא. סבר רבי נחמן אומר, כי כל דיבור ודיבור הוא עולם מלא. וכשאדם עומד להתפלל, הוא מדבר דיבורי התפילה, אזי הוא מלקט ציצים ופרחים ושושנים נעים, כאדם ההולך בשדה. הוא מלקט שושנים ופרחים נעים אחת לאחת. הדימוי הזה של ללכת בשדה, איזה צבעוניות זו. ללכת בשדה ולאסוף פרחים. לשמוח בהם. תדעו לכם שיש שמחה גדולה לפרח שאוספים אותו. אמנם היום יש לנו תודעה של הגנת הצומח. אבל יש גם את העניין שהצומח נועד לענות את עולמנו. שיש לו שמחה לצמח אם אנחנו כותפים אותו, מביאים אותו הביתה, לפאר את השבת, לשמח את הלב. מה שאני מנסה לומר, שלא רק למי שמקבל את הזר פרחים יש שמחה בזר שהוא קיבל, אלא גם לזר יש שמחה ששמחים בו. יש תורה בלוקטי מורן, תורה ראשון זין, שרבי נחמן אומר שהאוכל שאנחנו אוכלים, גם הוא צריך לקבל חיות. וממה האוכל שאנחנו אוכלים מקבל חיות? מזה שאני מקבל חיות. אמרת מהברכה? זה נכון. לדרשה, זאת אומרת, להמשך הרעיון. על מה שאנחנו אומר? שיכול כל דבר יש לו חיות. ואם הדבר ממלא את תפקידו, המלפפון הוא נועד, המימוש שלו זה שאני ייהנה ממנו. מיוחד אם אני נהנה ממנו בברכה ולהזין את גופי לעשות טוב. שם, אם כבר הזכרנו את ההקשר הזה, רבי נחמן אומר שאם בן אדם אוכל יותר מצורכו, שהוא כבר מלא ובכל זאת אוכל, מכל מיני סיבות, נכון? יש הרבה סיבות טובות לאכילה. פיצוי רגשי. אם בן אדם אוכל יותר מכפי צורכו, אז הוא שואל, אז מאיפה יקבל המלפפון את החיות שלו? כי אמרנו, כשאני זקוק למלפפון, לא משתמש כמובן בדוגמה מלפפון, יכול להיות גם גמבה או תירס, כשאני זקוק למלפפון, אז מאיפה הוא מקבל את החיות? מזה שהוא מחיה אותי. אז כי בכל יש לו גם חיות רוחנית. אבל אם אני לא זקוק לו כי אני כבר מלא, אז מאיפה הוא מקבל את החיות? רבי נחמן אומר דבר מזעזע. אומר, הוא מקבל את החיות ממני. הוא לוקח ממני את החיות. זאת אומרת, שאם דבר מסוים אני מחזיק בו והוא לא מועיל לי, אז הוא שואב ממני אנרגיה, אם נקרא לזה בביטוי מודרני. זאת אומרת, שכל דבר שהוא לא מיותר בחיי, אז הוא מועיל לי. הוא נותן לי כוח. אם זה חפץ או מזון, קישוט בבית, בגד. ואם הוא כבר לא מועיל לי, הוא שואב ממני אנרגיה. ככה מדברים גם בפנק שווי, שמעתי. לא שאני מכיר, אבל ככה ימסר לי מ... מממשלת המחוז הסיני. ואפשר להבין את זה. אז מה דעתכם אם אנחנו מפתחים את הרעיון הזה? אמרנו עכשיו שהוא בן אדם הולך להתפלל, הוא נהנה בעצם המילים. הוא כמו, רבי נחמן מתאר את זה, כמו בן אדם שמלקט פרחים. התפילה זה כמו פרח, הוא קורא לזה ציצים ופרחים ושושנים נעים. כי אדם הולך בשדה, הוא מלקט שושנים ופרחים נעים אחת לאחת, עד שעושה אגודה אחת. ואחר כך מלקט עוד אחת לאחת, עושה אגודה אחרת ומחברם יחד. וכן הולך ומלקט ומקבץ כמה וכמה אגודות יפים ונעים. כמו כן, הוא הולך בתפילה מאות לאות עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה מהם דיבור. איזה התייחסות זאת. מאות לאות. אצלנו זה מעמוד לעמוד. מאות לאות. עד שמתחברים כמה אותיות ונעשה מהם דיבור. וכן עושה בתיבות שלמות. ואחר כך מתחברים שתי התיבות. אחר כך הולך ומלקט יותר עד שגומר ברכה אחת. אחר כך מלקט יותר ויותר, והולך מאבות לגבורות ומגבורות לקדושות. גבורות, הכוונה היא הברכה השנייה שב-18, שמתחילה במילים אתה גיבור לעולם השם, וקדושות זה ברכה שלישית שב-18, שמתחילה במילים אתה קדוש ושמך קדוש. וכן הולך להלן יותר. המילים הבאות, מי יפאר גודל פאר הליקוטים והקיבוצים שאדם מלקט ומקבץ בדיבורי התפילה. אני חוזר שוב, כי זה לא קשור להבנת הנקרא, זה קשור לצלילי הנשמע. מי יפאר גודל פאר הליקוטים והקיבוצים שאדם מלקט ומקבץ בדיבורי התפילה. וכשהדיבור יוצא, והדיבור יוצא מהנפש, כמו שכתוב, ויהי אדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה, הביטוי נפש חיה שכתוב בספר בראשית, נפש חיה, אומר התרגום רוח ממללה. עיקר החיות שלנו זה הדיבור. והדיבור בא ונשמע לאוזניו. זאת אומרת, יש פה שלבים. אני אומר את הדיבור, הוא יוצא ממני, יוצא מהנפש, מהמקום הכי פנימי, והוא נשמע לאוזניים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך. יכול להישמע כמו אמירה מיותרת, אבל יש פה בעצם הזמנה. משמע שאפשר להוציא בפיך ולהתעלם מאוזניך. הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מאוזנינו. וכביכול, יש פה הזמנה רגישה ועדינה. אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך. אוזניי היקרות, אני מזמין אתכם לשמוע את השיעור שאני מעביר עכשיו. מאוד מומלץ. רק זה על כל דבר, אומר רבי נחמן. אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך. יש פה הזמנה להתכוונות פנימית. אזי הדיבור מבקש ומתחנן מהנפש לבל תיפרד ממנו. כי כביכול אחרי שאני מוציא את הדיבור, אז קודם לכן איפה הוא היה? הוא היה בנפש, כי הרי נאמר נפשי יצא מדברו. יצאה, לפני זה היה בפנים. אז אם הוא יצא, זה אומר שהוא נפרד מהנפש. עכשיו, זה מדהים איך רבי נחמן רואה ממש ויזואלית את המילים. ותקף כשיוצא אות ראשונה, כגון אות ב' מתיבת ברוך, אזי מבקש ומתחנן מהנפש לבל תיפרד ממנו. הדיבור מבקש מהנפש שלא תיפרד ממנו. כי בכל מי שיכול לקחת החלטה על היחסים, יודעים, בכל מערכת יחסים יש מישהו שיכול, יש לו את היכולת לקחת אחריות על זה. אז פה יש מערכת יחסים בין מי למי? בין הדיבור לנפש. וכביכול, הדיבור מבקש מהנפש, אנא ממך, קחי, מתחנן מהנפש לבל תיפרד ממנו. כי איך תוכל להתפרד ממני לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו? בין מי למי? בין הדיבור לנפש. כשאני קראתי את הטקסט הזה, זה היה נראה לי ממש כמו דו שיח אינטימי, שאפילו מביך, כאילו איזה הצצה לתוך איזה שיח מאוד אינטימי, שמפרסמים אותו ברבים. נחזור שוב על המילים הללו. כי איך תוכל להתפרד ממני? לגודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו. ושימו לב מה היא אומרת לו הדיבור, מה אומר הדיבור לנפש. כי אתה רואה את יקר יופי וזיווי ואדרי ותפארתי. ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרוד מאיתי? ממש דמעות. נשמע כמו דיבור כזה. ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרוד מאיתי? אין אמת שאתה צריך לילך יותר כדי ללקט עוד סגולות יקרות וחמודות גדולות. אבל איך תוכל לפרוד ממני ולשכוח אותי? עבורי זה מדהים. אני מבין מה עבר רבי נחמן בתפילה שלו. מה זה היה בשבילו תפילה? זה לא נגמר. על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך ותבוא לשם, לא תשכח אותי ולא תיפרד ממני. מדהים. מכל שכן, כשגומר תיבה אחת, אז כל התיבה מבקשת כל הנעל, ומלפפת, ומחבקת אותו, ואינה מנחת אותו לילך מאיתה כנעל. ובאמת, הוא צריך ומוכרח לדבר עוד הרבה דיבורים, וכמה ברכות ועניינים עד גמר התפילה. אומר, על כן הכלל שצריך לעשות אחד מכל התפילה כולה. ובכל דיבור שמדבר יהיה נמצא שם כל הדיבורים של התפילה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר שבאמת היא צודקת. הוא צודק הדיבור שאיך אתה יכול להיפרד, ובאמת גם אם נאמרים עוד מילים, זה תמיד עם המשך התקשרות לאותו דיבור ראשון, שבאמת אנחנו לא נפרדים. אלא בעצם נעשה מזה, כאן אנחנו חוזרים לדימוי הראשוני, שנעשה מזה עזר. הפלא ופלא. אתם יכולים לקלוט מה עבר על רבי נחמן, איך הוא ראה את התפילה? מה שראה את המילים, הוא ראה את המילים. יש אנשים שבשבילהם לדבר על דבר כזה זה חוויה פסיכודלית, לראות את המילים. רבי נחמן היה במקום הגבוה כל כך. זה מה שהיה גם במעמד הר סיני. אבל הוא חי את זה ככה. זה כל כך מרגש רק לקרוא את זה גם אם אנחנו לא שם.
לחיים,
לחיים. עכשיו מעניין שהוא משתמש גם שהמילים אומרות לו גודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו. זה ככה לאופן כללי לדעת שאצל רבי נחמן העניין שלו זה התקשרות. בכלל בחסידות, תדעו את הסוד. היום רובנו רוצים לעשות עבודה רוחנית פרילנסרים. בלי תלוש קבוע, לבוא לקחת מפה ומשם. אי אפשר כמובן לשלול את זה בדור שהוא איבד אמון בדרך אחת ובאמת בהתקשרות מוחלטת. רק הסוד האמיתי של תורת החסידות זה התקשרות, זה קבלת עול. התקשרות לדרך, התקשרות לצדיק. ורבי נחמן מסביר שההתקשרות, מה זה ההתקשרות לצדיק? הוא אומר בתורה קופלמד אי, הוא מסביר את המילים, סמך ראי, ראשי תיבות סוף הדרך. ותורה אחריה זה סמך וב, זה סמי וסוסו. זה לא עובד. אבל את יכולה לשבת פה. שימו לב למילים, ועיקר ההתקשרות הוא אהבה שיואב את הצדיק אהבה שלמה. כמו שכתוב, ונפשו קשורה בנפשו. ותרגומו חביב עלי כנפשי. זאת כמו שהוא אוהב את עצמו, נפשו קשורה בנפשו. זה נאמר על יעקב שהוא קשור בנפש יוסף. ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. ואהבתו את הצדיק יהיה יותר מאהבת נשים, כמו שכתוב, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. זה הזכרתי רק במאמר מוסגר, בלי לפתח את הרעיון שהתקשרות אמיתית זה בעצם אהבה. ואז מה שאפשר לקבל ואי אפשר לשער. בזוהר הקדוש כתוב שעל ידי שבן אדם בהתקשרות יש גם בעצם קבלת עול. יש ספר שנקרא חוק לישראל, שזה על פי רעיון של הארי הקדוש, שכל יום בן אדם ילמד קצת מקרא, קצת מהנביאים, קצת מהכתובים, קצת משנה, קצת גמרא, קצת זוהר, קצת הלכה. ויש ספר כזה, חמישה כרכים לכל חומש. זה מסודר לפי פרשיות השבוע, נקרא חוק לישראל. ובתוך חוק לישראל יש כל יום קטע זוהר. אז בקטע הזוהר של היום, של יום ראשון פרשת צו, מדובר על ההתקשרות, שזה כמו שור שמקבל עליו את המחרשה. אז הוא כביכול שבן אדם הוא כשור לעול, הוא כחמור למסוי, מקבל מתנות גדולות. תשמח אם יש מי שהוא או מי שהיא יכולה לחפש, לשאול את הרב גוגל, האם מופיע ברשת חוק לישראל היומי הזוהר מתורגם, כי הייתי רוצה לקרוא אותו. אם תמצאו את זה, אשמח לקרוא את הזוהר של היום. זה לא מצדיק הפסקת הקלטה באמצע. בכל אופן, עכשיו, חלק מהעניין של הדיבור, מה כתבת לו? האפליקציה נקראת חוק לישראל? איזה יופי. טוב, עכשיו קטע זוהר. רבי שמעון בר יוחאי מזמין אותנו לקרוא מהזוהר בתרגומו. אז הריני לפרסם עכשיו בשידור חי את אפליקציית חוק לישראל שלא ידעתי על קיומה. אני לא לומד חוק ליסל כל יום, אני כן משתדל לקרוא רק את הזוהר של אותו יום. אתם יודעים, כל אחד יש לו את הלימודים שלו. אז אני קורא את מנת הזוהר, כשמתאפשר לי היומית. יש לי את זה כספר בפני עצמו. ספר הזוהר, רק שיש בו רק את החוק לישראל של כל יום, זאת אומרת, את העמוד וקצת של כל יום, בארמית ומתורגם. מנת זוהר מותמת ללומד השטחי, כמותי. זה לא שאני רואה בזה חיסרון, כי זה מעודד אנשים, גם אותי. כוחנו בשטחיותנו. ואם זוכים, אז גם לא רק שקוראים את זה בבוקר, הוא נסגר, אז איפה... בסדר, פתחתי. אז אם זוכים, אז יש סייעתא דשמיא שגם מזכירים את זה בערב. אני קורא. זה קורבן אהרון. רבי חזקיה פתח. צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. צדיק השם בכל דרכיו, הרי למדנו. כמה יש לבני אדם להסתכל בכבוד אדונם, ולא יתו מדרכיהם לחוץ, כי בכל יום ויום דין תולה בעולם, משום שהעולם נברא בדין ועומד על דין. על כן צריך להישמר מעוונותיו, כי אינו יודע הזמן שהדין שורה עליו. יושב בביתו, שורה עליו הדין, יוצא מביתו לחוץ, שורה עליו הדין, ואינו יודע אם ישוב לביתו או לא. משום זה צריך האדם להקדים ולבקש רחמים לפני המלך, כדי שינצל מן הדין. טוב, תשמעו, הקטע פה נפלא, רק מה אני אעשה שזה לא מה שחיפשתי? אז איפה, מה, האם יכול להיות שקראתי על השור? איך מעבירים יום? הנה, אני רואה יום, כן, יום שני. טוב, אני שמח שקראנו, הגענו לשלב שצריך לברך, לבקש רחמים כל יום, שזה העניין גם של תפילת הדרך, וזה העניין של... המהלך בדרך יאמר דברי תורה, רק השאלה היא מאיפה הבאתי את הדיבור הזה שמופיע בזוהר הקדוש, העניין הזה של של קשור לעול. ואיך עוברים פרשה? ימים, הנה, גם פרשה הגעתי, טוב. בעצם זה שאני שואל בכל זה כבר פועל, ושאת עושה את התנועה לקום, זה נצרך, כי זה כבר... זה היום, זה עידן שאנחנו פועלים במחשבה. נשאלת שאלה, מי שעושה תנועה, והתשובה אצלך כבר. תודה. זה עוד ניסיון אחרון, לראות שם הזה ביום חמישי. טוב, תראו, מה לספר לכם? מה שתכננתי לא מצאתי, אבל כנראה בהשגחה פרטית היה צריך את הפרסומת הזו לאפליקציית חוק לישראל, שקלה להורדה, ויש שם את הזוהר מתורגם, וקל לדבדב בין הפרשות, ובוודאי שזה יועיל מאוד לכל מי שיעסוק בזה. טוב, איך הגענו לזה? כי רציתי לדבר על ההתקשרות, גם על הדיבור פה נאמר על גודל ההתקשרות והאהבה שיש בינינו. ורק שתדעו את הסוד, שכל אהבה שהיא מתוך התקשרות, היא מביאה ריפוי לעולם. אהבה שאינה מתוך התקשרות, זה אהבה שהנפש היא לא בפתיחות גמורה לקבל את כוח הריפוי והברכה שיש בה. כי אם אין שם התקשרות, בן אדם אומר שהאהבה הזו היא זמנית והיא רגעית והיא תחלוף. כי כשיש התקשרות, אז בן אדם יודע שגם אם האהבה כרגע לא פעילה, אז יש את ההתקשרות. זאת אומרת, ההתקשרות מאפשרת שהאהבה תפעל את פעולתה הטובה. התקשרות בלא אהבה תמשוך אליה אהבה. אהבה בלא התקשרות, יום אחד היא פשוט תיגמר האהבה. התקשרות? קשרות, שאוכל יהיה כשר. שמח שאת יודעת לחייך על... התקשרות בדרך כלל זה אומר שזה כמו בין נשמות, כמו בזוגיות. מה ההבדל בין קשר, בין ידידות להתקשרות, שמה שהקשר הוא יש כבר התחייבות לקשר. זה הביטוי גם של קבלת עול לקשר. לא רוצה להרחיב בעניין זה, כי יש אנשים שזה מרחיב את ליבם, ויש אנשים שדיבור אודות זה מקווץ את ליבם. רק לפחות ש... לדעת על העניין הזה. אנחנו היום בעידן, זה לא סתם שאמרתי שאנחנו רוצים לעשות את העבודה בתור פרילנסרים. אבל יש נקודה, ויש לכבד את הקושי הזה באמת, כי המציאות המודרנית, למה הגענו? זה כי יש כל כך הרבה אכזבה וכל כך הרבה חסרים שלא קיבלו מענה. אבל יש מקום בנפש שהוא בעצם שזה נעשה קודם כל, מה זה בעצם הביטוי נעשה ונשמע? נשמע ונעשה זה אומר שזה אם זה יתאים לי או אם זה יסתדר לי אני אלך על זה, או מה שמתאים לי מתוך ההיצע אני אקח את זה. זה בעצם נשמע ונעשה. נעשה ונשמע זה אומר יש בינינו התקשרות, ואני פתוח לקבל את הדבר. מה שתהיה הדרכה או ההנחיה של הקדוש ברוך הוא של הצדיק, אני נענה לה. שזה אני אומר, אין מה למהר לבן אדם להתקשר אם אחרי זה הוא לא יעמוד בזה, אבל אם הוא רואה שהתנאים מתאימים, שידע שזה גדול. ראיתי איזה מכתב של הרבי מלובביץ', שהרבי כותב, מישהו שואל אותו, הוא רוצה להחליף את נוסח התפילה לחב"ד. בחב"ד עשו מזה עניין, רבי נחמן לא הקפיד על נוסח מסוים שיהיה דווקא, אבל אני רוצה להביא את השיפור הזה למשל. אבל הרבי עשה עניין שמי שחבדניק יתפלל בנוסח החבדי. אז הוא שואל אם להחליף. והרבי אמר, לא רצה שימהרו להחליף. אז הוא אומר לו, תחליף רק אם ברור לך שזה לתמיד. אם לא, תמתין. יראה את זה בהקשר ש... שמה? לא במובן שאני יודע מה יהיה צף החיים, אלא במובן שזה כבר... אני הולך על זה בוודאות, תמיד יכול להיות שיקרה משהו, אבל נכון לאותו רגע, אני לא אומר, נראה כמה חודשים ואיך זה. יש לפעמים בן אדם בא למצב, כמו לזוגיות, הוא בא בגמירות דעת. אחרי זה יש הפתעות, יש מצבים לא צפויים, ונפרדים זה עניין אחר. אבל בן אדם יכול לדעת, האם באותו רגע הוא בגמירות דעת, או באותו רגע הוא אומר, טוב, נראה, ננסה, אולי, נבדוק. זה מובן ההבדל? בוודאי שיכול להיות שאחרי איזה זמן. אבל ביחסיות של הבהירות, הרבי אמר לו, תעשה את זה כשיש לך בהירות. כשאתה מרגיש שאתה הולך על זה. הוא אומר, תמתין, כי אני יודע שהבהירות תבוא. ואם היא עוד לא חבל, זה חבל לך גם. אומר לו, הרבי, זה כביכול בסדר שתהיה אוהד של העניין. תהיה... טוב. עשינו לחיים ברבע שעה האחרונה? לחיים, לחיים. עכשיו, כל העניין הזה של התפילה, זה גם העניין של להוציא את הדיבור מהגלות. במצרים הדיבור שלנו היה במיצר, ממש במיצר. לא ידענו את כוחו, לא ידענו את כוח התפילה. כי כוח התפילה, פה זה נשמע יותר כמו שירה יפה, כמו שרבי נחמן מתאר את זה. יש תורות אחרות, אבל כוח התפילה זה כשאני מדבר אל השם יתברך. זה בעצם העניין של תפילה. זאת שאני מדבר והדברים נשמעים. ובמצרים פרעה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? זה כביכול גם, זה מי השם אשר שומע בקולי, אומר, לא שמעתי על דבר כזה, שיש חיבור כזה בין העולמות. אין דבר כזה, זה המצאה שלכם. במצרים הייתה שליטה מלאה ואיתנה בכל איתני הטבע, בכל, זה כביכול, זה הייתה הרוחניות הכי גבוהה שבגשמיות. האם המשפט הזה יכול להיות מובן? זאת, במימד של העולם הזה, שזה המימד הכי נמוך בכל העולמות הרוחניים, בתוך המימד הזה יש בו מימדים רוחניים נסתרים, אבל זה רוחניות שבגשמיות, רוחניות שבעשייה. רבי זנסון פעם אמר לי שבכל דבר יש רוחניות וגשמיות. טוב, זה לא אמר לי, כן? אתם יודעים גם. לא זוכר איך הוא התנסח, הוא אמר שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. הבאתי לו לקרוא איזה ספר על הודו. לא זוכר, זה נקרא מסעות בהודו המסתורית, משהו, ספר שיצא לפני 100 שנה. אחד מהספרים הכי ראשונים שלי, שכתב איזה יהודי בריטי שביקר בהודו לפני 100 שנה ורושם את החוויות שלו. שהוא מבקר כל מיני מאסטרים וכל מיני מורים. מה? זאת אומרת, המושג New Age, במובן New, ה-New הזה הוא כבר בין 100 וכמה שנים, כן. אז הוא אמר לי, תראה, בדיוק היה בשדה תעופה בדרך לאומן, דיבר איתי בטלפון, דיברתי, אז הוא אומר, בכל דבר יש חיצוניות ופנימיות. הוא אמר את זה בכאב, הוא אומר, תדע לך, היהדות זה פנימיות. העיסוק ביהדות היום, כפי שהוא בא בעולם הדתי, זה חיצוניות. אומר, התורות ההודיות, אני אומר, ביחס ליהדות, לדעת ישראל, זה חיצוניות. העיסוק בהודו, לפחות באותם רבדים שעליהם דיברנו, זה פנימיות. אלא מה? זה פנימיות שבחיצוניות. אומר, היום יש הרבה אכזבה לאנשים עם לב רגיש מתוך עולמה של היהדות, כי הם עוסקים בחיצוניות, אבל זה חיצוניות של הפנימיות. אמר לי, בכל דבר יש, בפנימיות יש חיצוניות שבפנימיות ופנימיות שבפנימיות, ובחיצוניות יש חיצוניות שבחיצוניות ופנימיות שבחיצוניות. אבל גם שעוסקים בפנימיות שבחיצוניות, החוויה היא התדר זה של פנימיות, וזה מושך. וכשעוסקים בחיצוניות, כשעוסקים בחיצוניות, אפילו שזה חיצוניות של הפנימיות, החוויה היא שעוסקים בחיצוניות. זה מלא כאב, זה מלא קושי. איך הגענו לזה? שאלה מאוד יפה. כדרכנו לומר שגם אם אנחנו לא ממש רוצים את הקשר, אנחנו שמחים בדברים כפי שהם. על אחת כמה וכמה שאנחנו מוצאים. כן, אני אגיד איך. שבמצרים היה את הפנימיות שבחיצוניות. זאת אומרת, הגיעו לדרגה הכי גבוהה של הבנה ושימוש בכוחות הטבע, שזה פנימיות, העולם הזה, זה נקרא, זה כביכול חיצוניות, כל המציאות המוכרת לנו. בתוך המציאות הזה שהמון נסתר. והמצרים הגיעו להבנה הכי עמוקה של הפנימיות שבחיצוניות. מה? חיצוניות שבפנימיות זה כשמישהו עוסק בהישרדות. בעצם במשך מאות שנים היינו עסוקים רק מה שנקרא בלשמור על תיבת האוצר שתעבור בשלמותה לדור הבא, מדור לדור. רק עכשיו, ב-70-80 שנה האחרונה שחזרנו לארצנו וקמה המדינה, אנחנו מתחילים להיות פנויים ככל שה... ביחסיות שהסכנות החיצוניות חולפו, אנחנו פנויים לחזור לגלות את הפנימיות שבפנימיות. זה בעצם, אדם שעוסק בהישרדות, הוא בעצם משמר רק את מה שהוא עבר לו, רק להעביר את זה בשלמותו הלאה. שלא יחסר שום דבר ממה שהוא קיבל, אבל הוא לא יכול לפתח את זה ולהשקוט את זה ולהעשיר את זה. ובוודאי שבכל הדורות היה גם את הפנימיות שבפנימיות, אבל זה לא היה המיינסטרים, זה לא היה... היה צריך ממש לחפש את זה. אם יהיה לי, אני אגיד. אם אני לא אומר, אז סימן שאין לי כרגע. אז... שפת הסימנים. אז פרו כביכול אומר, אתה מדבר איתי על מראה, הקדוש ברוך הוא מעל עולמות הטבע. אתם זוכרים, שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה של המעשה מחוזה וכוכבים. דיברנו, זה היה שבוע שעבר, רצה, לא רצה, לבסוף הלך, היה דיבור כזה? כן, ופה? זה מה דיברנו בשבוע שעבר? על המעשה ממרור. טוב. אז צריך לספר את הרצה, לא רצה, לבסוף הלך, השאלה רק אם השבוע נעשה את זה או לא. טוב. בכל אופן, העבודה שלנו היא להוציא את הדיבור ממיצר הגרון. זה מצרים. לכל חלק מהעניין של מצרים זה שהדיבור... לא יוצא החוצה. כי מה זאת אומרת שהדיבור יוצא החוצה? הדיבור אמור לצאת החוצה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, יש את המחשבה, דיבור או מעשה. בספר התניא מוסבר שמחשבה, דיבור או מעשה זה שלושת לבושי הנפש. מה זה בעצם לבוש? הלבוש מאפשר לי להתגלות. נאמר, בן אדם נמצא בבית ולקחו לו את הבגדים. אז מה יקרה? ויש לו פגישה חשובה, הוא לא יוכל ללכת. כשאין לי את הבגדים, אני לא יכול להתגלות. אז זה בכלל, זה דבר מעניין. מה עושה עם הבגדים? הבגדים מכסים אותי. אבל הכיסוי הזה מה עושה? מאפשר לי להתגלות. בכלל להתבונן על המושג גילוי והסתר. שהרבה פעמים דברים שמסתירים, מאפשרים לדבר להתגלות. שאל רבי נחמן רוצה להעביר רעיון רוחני רב עוצמה. אומר, אם אני אספר לכם אותו כפי שאתם תרדמו, לא תבינו מה אתה רוצה. לא תתפסו כלום. אז מה הוא עושה? הוא מסתיר אותו, אבל במקום להסתיר, הוא גם מלביש אותו, מלביש אותו בסיפור. אז הוא מספר לנו סיפור. אז מה עשתה הלבשה? הסתירה. אבל מה אפשרה ההסתרה? לגלות. זה יסוד מאוד חשוב, שהסתרה מאפשרת גילוי. הלבוש, אז יש הנפש כפי שהיא לא יכולה להתגלות. כמו בן אדם מרום. אז יש שלושה לבושים לנפש, זה מחשבה, דיבור ומעשה. שהנפש מתגלה על ידם. עכשיו, הדיבור זה גם השמעה לאוזניך, אבל זה גם אתה כביכול מדבר בפני ריבונו של עולם בלשון הוכח, ברוך אתה. בהשגחה פרטית בספר התניא, בלימוד היומי, ואני מקווה שזה לא יקרה פעמיים באותו יום שאני עומד לדווח לכם על מה ששכחתי היום וזה לא, אבל בסך הכל אני ענב, ופדיחות בשידור חי זה מועיל ההתפתחות הרוחנית. והנה, עם כל הנעל, אומר בעל התניה, יובן היטב, פסק ההלכה הארוכה בתלמוד ופוסקים, דהירעור לאו כדיבור דמי. אומר בעל התניה, הלכה, שבן אדם ערער תפילה, יש עלינו חובה לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. להצעיר בפה את אותה אמירה יהודית בת על מוות, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה להזכיר לעצמנו שגם שאנחנו בעולם של תופעות משתנות, גם בעולם של חוויית פירוד, אנחנו מזכירים לעצמנו, לא משנה מה אנחנו רואים, לא משנה מה החוויות שאנחנו עוברים, לא משנה כמה המציאות כביכול נוראית, אנחנו בעולם של אחד. אז חלק מהעניין זה קריאת שמע בפה פעמיים ביום. שימו לב מה נאמר. ואם קרא קריאת שמע במחשבתו ובליבו לבד, בכל כוח כוונתו, לא יצא ידי חובתו. שימו לב, הוא אומר, אפילו שזה במחשבתו, בכל כוח כוונתו, לא יצא ידי חובתו. וצריך לחזור לקרות, וכן בברכת המזון דאורייתא, או בשאר ברכות, או בתפילה. ותראו דבר הפוך, אפרופו חיצוניות, ואם הוציא בשפתיו ולא כיוון ליבו, יצא ידי חובתו. ואין צריך לחזור. והיינו, משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות. הרי המחשבה זה גם כבר עובד נשמתי, היא לא צריכה תיקון. רק להמשיך אור לתקן את הגוף על ידי אותיות הדיבור. מי, הנשמה? לא, רוצה להגיד שהנשמה לא צריכה תיקון. וכשאני אומר את הדברים במחשבה, זה, זאת אומרת, כל העניין של להגיד את הדברים, שזה אם יפעלו דווקא על ידי דיבור. והנשמה, כפי שכביכול להגיד את זה במחשבה, זה לא לפעול את התיקון. אמנם, שלא תחשבו שיש כאן עידוד לומר ללא התכוונות, כי חז"ל אמרו, תפילה או ברכה בלא כוונה, אין כגוף בלי נשמה. ואף על פי כן, הוא אומר שעל ידי האמירה בלי כוונה אני מתחיל תהליך שאחרי זה אם בן אדם זוכה תימשך גם הכוונה אפילו במשהו. ויש את ההתקשרות על ידי הדיבור. אותו דבר בכל דבר, הדיבור זה כביכול לקחת אחריות על מה שהנפש חושבת. אם בן אדם לוקח את הבת ונותן למישהי ושם על ידה ומערר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, מקודשת או לא? לא. בן אדם נודר נדר לתרום משהו במחשבה? לא. יש כוח לדיבור, זה ברכה מיוחדת שקיבלנו, נפש חיה, שכשהמחשבה מתלבשת בדיבור, זה נותן את התוקף לדבר. כל שכן, אם הדיבור מלווה בהתכוונות, שזה מעלה נפלאה. במצרים, כל הנושא הזה לא היה קיים בכלל. הוא אומר, מה אתם עושים? איפה באתם? משה ואהרון. והדיבור היה במיצר הגרון. ובשביל זה גם בליל הסדר, עיקר העניין של חג הפסח של ליל הסדר, שבעזרת השם נחוג אותו בעוד פחות משבועיים, העבודה של ליל הסדר היא, מה זה? זה אגדה, להגיד. יש המון 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 הלכות לליל הסדר. הרמב״ם מתמצת את זה במילותיו במאוד בבהירות. אומר, בליל הסדר יש שתי מצוות מהתורה. לספר ביציאת מצרים ולאכול כזית מצה שמורה. לספר ביציאת מצרים זה אגדה, זה להוציא את הדיבור מהמיצר. כל שכן, כשקוראים את האגדה בקול גדול, לספר את הנאמר. עכשיו, למה אני אומר להם קול גדול? יש אנשים שמוסיפים סיפורים אישיים ורעיונות אישיים, ויש אנשים שממש קוראים נטו את מה שכתוב. הרב בזנסון טוען, על פי מסורת רבי נחמן, שזה יותר גבוה לקרוא בלי ביורים והסברים. לתת למילות האגדה לדבר. עזרת השם, שבוע הבא נדבר עוד על כך. אני רק רוצה לומר שהרבי מלובביץ' מאוד עודד שכל אחד ייתן לרעיו וידידיו מצה שמורה לליל הסדר. זה המבצע כזה. אני הבאתי היום שלישיות של מצה שמורה, לתת מתנה אישית מני לסדר. היום זה לקהל הבנות, לכל הנשים שמשתתפות היום בשיעור, או בלי נדר בשבוע הבא, לקהל הבנים. אז תודה לכם על ההשתתפות, תודה על כל מה שנאמר. גם עוד פרסומת, שבשבת הקרובה אני עושה שבת מיוחדת בחוות הנמורה, תוכלו לראות פרסום ברשת. ובפסח, שבי של פסח יוצא בשישי שבת, זאת אומרת זה מתחיל מחמישי אחר הצהריים. הזמינו אותי לאיזה אכסניה בהר ציון, גם יהיה פרסום. מי שמעוניין את היומיים של סוף החג, שישי שבת, לעשות ביחד סעודות, סיפורים, שיעורים וקומזיצים, אז מוזמן לעקוב אחרי הפרסום. הר ציון בסמיכות לרובע היהודי. היו ברוכים.